myself. כן, אנחנו בדברים מתמהותה של מלחמת גוג ומגוג, בעמוד קס"ד, ודיברנו על, בעמודה הימנית, על הריגת משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף ומה זה הריגתו? טוב, מה?
האם הוא
ייהרג או לא ייהרג? גם זו שאלה, כן? נכון. כך שאנחנו רואים כאן לפחות שלושה דברים שצריך לברר. מה זה משיח בן יוסף? מה זה הריגתו? והאם הוא באמת ייהרג? יש מדרשים רבים. המקור לרעיון של משיח בן יוסף, בגמרא לפחות, זה במסכת סוכה דף ב' עמוד א', אבל הרעיון הוא כמובן קדום מאוד. מה פירוש הדבר בכלל שיש משיח, שיש יותר ממשיח אחד? בתפיסה המקובלת בנצרות, הכל מתמקד באישיות אחת בלבד, המשיח, עד כדי כך שהמשיח הופך אפילו לדמות מיתית, אפילו הייתי אומר אלילית, מיתולוגית. וזה מה שהם עושים עם אותו האיש, שהם עושים אותו אלוה. להבדיל, אצלנו המשיחיות היא תהליך אנושי. כלומר, יש הנחת היסוד של כל שיטה משיחית היא שיש מספיק נתונים בהיסטוריה הממשית, הטבעית, כדי להביא לעולם יותר טוב. לעולם יותר טוב. זה נקרא משיחיות. בתפיסה הזאת, למשל, הקומוניזם הוא משיחי. כי הקומוניסטים סבורים שיש מספיק נתונים בעולם הזה כדי להביא לעולם יותר טוב.
גם הקפיטליסטים.
גם מי?
הקפיטליסטים.
הקפיטליסטים, כן. יש גם משיחיות קפיטליסטית, נכון. המשיחיות הקפיטליסטית אומרת שיש מספיק נתונים בעולם כדי להביא לעולם יותר טוב.
מה זה מספיק נתונים? שאנחנו יכולים...
יש, כן. אם תעשה מה שצריך, אתה יכול להביא לעולם יותר טוב. לעומת זה, למשל, הנצרות, לפי ההגדרה שלנו, איננה משיחית. משום שהיא איננה מאמינה שהעולם מסוגל להביא להטבת המצב, אלא שאדרבה, כדי שהעולם יהיה יותר טוב, צריך איזושהי הופעה מבחוץ. נכון? קוראים לזה בלטינית דאוס אקס מקינה, זאת אומרת, איזה מין אליל שבא על ידי מכונה על הבמה, כלומר, משהו חיצוני שפועל. כן, בבקשה.
אבל יש כמה זרמים ביהדות שהם חושבים שהבדיה צריך לבוא מהשמיים ולעשות
משהו לבר. כן, נכון, נכון, זה אותו דבר, זה אותו דבר.
אז זה כאילו השפעה מהנצרות?
לא, זה מה שהקים את הנצרות. זאת אומרת, הרעיונות האלה, מקדש שבא מן השמיים וכו', המקור של זה, הפעם הראשונה, אני מוכרח לומר שמבחינה היסטורית, הפעם הראשונה שזה מופיע, זה אצל האיסיים. איסיים. שכידוע, מתוך החברה שלהם צמחה הנצרות בסוף. בסופו של דבר. כלומר, איזה מין ייאוש. זה לא קט כמו קרים, זה קט כמו האיסיים. כן. בימי בית שני, הרי היו שלושה זרמים בתוך האומה. כן, היה הפרושים, הצדוקים והאיסיים. כפי שמובא ביוספוס פלביוס, ובכל ספר היסטוריה נורמלי, שאדם חייב ללמוד כשהוא מתחיל ללמוד יהדות. כן, אבל זה מינימום. אדם רוצה להצטרף אל היהדות. אז צריך לדעת מה ההיסטוריה של העם היהודי, משהו. אז זה שהיו צדוקים פרושים ואיסיים בימי בית שני, זה דבר טריוויאלי. כן? כמו שתגיד, ראה, מי זה השלושת האבות? זה אברהם, משה ויעקב? לא, זה ברור, דבר כזה. אדם לא מצטרף ליהדות בלי לדעת מי זה אברהם, יצחק ויעקב, ומי זה משה לעומתם. אז אותו דבר, גם צריך לדעת שבבית שני היו שלושה זרמים באומה. אז האיסיים כידוע היו גם אותה קאט שמתוכה צמחה הנצרות בסופו של דבר, ושם באמת אנחנו רואים איזה מין תפיסה, הייתי אומר, אפוקליפטית של המשיחיות. כן, הרעיון שהעולם של עצמו לא יכול להצליח, ולכן חייב להיות איזשהו גורם מבחוץ שיפעל. אפוקליפטי זה הכוונה שהכל באחרית הימים מתגשם בצורה קטסטרופלית. זה נקרא אפוקליפסה. כן. יש כמה ספרים, גם בספרות היהודית קצת, וגם בספרות הנוצרית הרבה, של אפוקליפסות. מה?
זה רק אחרית הימים בעצם?
אז זה לא אחרית הימים. כשאתם רואים, הביטוי המדעי לאחרית... הביטוי המדעי שמשתמש, האקדמי, בשביל אחרית הימים זה אסקטולוגיה. אבל כשאתה מדבר על אפוקליפסה, הכוונה שזה נעשה בצורה איומה. כן, בצורה של חורבן, של הופעה מן השמיים, של דברים שאינם הולכים לפי הטבע. אגב, מגמות כאלה אפשר לראות גם בימינו ממש. למשל, לאחרונה יש מי שהוציא ספר שמתיימר להיות איזה מין הסבר של הקשר בין תורת הרב קוק לבין תורת הרב אשלג. אז שם גם כן המחבר של הספר מאיים. הוא מאיים. אם לא תלמדו קבלה, אז עם ישראל יושמד. כן, דברים כאלה. אז רואים שהנטיות האלה קיימות בעם היהודי, אבל מעולם לא היו המגמה הרשמית. כן? המגמה הרשמית של המשיחיות זה שאנחנו מסוגלים בכוחות עצמנו להביא לעולם יותר טוב. כן, בבקשה?
אבל כמו שאמרו פה לפניי, וזרמים ביהדות כן מדברים על זה ש...
כן, כן, אז מי שאומר ככה זו.
בוא נביא את מלחמת גוג ומגוג, בוא נעשה...
אני לא נגד זה שתהיה מלחמת גוג ומגוג. השאלה האם יש הכרח שזה יעשה על ידי גורם מבחוץ. מי שאומר שזה חייב להיות על ידי גורם מבחוץ, זאת לא המשיחיות היהודית. מי שאומר שאם לא נהיה זכאים, אז הקדוש ברוך הוא יהיה מוכרח להתערב, זה בסדר.
זה לא נכון. גם אלה שאומרים שכן אנחנו נתערב, אני לא מכיר זרמים אחרים, בכל אופן אולי אני טועה, אני לא מכיר מספיק ביהדות, שמדברים על זה שאם זאת לא ציונות, אם זאת לא ציונות דתית, אז כל הזרמים האחרים מדברים על זה שהמשיח צריך להופיע בחוץ בלי שום קשר לשום דבר, כמו שאמרנו.
כן, כלומר זאת אומרת, מה שאתה רוצה לומר זה שיש חדירה עמוקה של הנצרות לתוך היהדות. זה נכון. זה אני מסכים. יש חדירה של הנצרות לתוך היהדות. אבל אנחנו רוצים ללמוד מה היהדות אומרת, אנחנו רואים שזה לא מה שהנצרות אומרת. כן? בבקשה.
אבל מתפתח הרעיון של בית מקדש שלם יורד
מן החמור. טוב, זה באמת סוגיה רחבה. מאיפה בא הרעיון הזה? כן? זה לא כל כך פשוט, זה קצת יותר מורכב. זה נכון שהניסוח המושלם הופיע בהתחלה אצל האיסיים, ואחר כך עבר גם למדרשים שלנו, ואפילו יש מרבני ישראל בימינו שחושבים כך.
בגמרא זה רשום?
מה? בגמרא זה רשום? תראה, אין לי את הכתב יד של הגמרא כדי להגיד לך אם זה רשום, אבל אולי אם אתה מתכוון לכתוב, לא, זה לא כתוב בגמרא. יש אמנם מקום אחד במסכת סוכה וגם מקום אחד במסכת ראש שנה שרוצים משם לדייק, אבל זה לא כתוב. רשום אולי, אבל זה צריך בשביל זה לבדוק את כתבי היד, שאין לי אותם. עכשיו, לגבי מאיפה זה התפתח, זה מתחיל מרעיונות עמוקים. זאת אומרת, זה לא במקרה שאמרו דבר כזה. כי יש כבר בתורה עצמה תיאור של בית המקדש של מעלה, נכון? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. זאת אומרת, אם יש תבנית למשכן, סימן שיש איזה משכן אידי, עליון. מכאן הרעיון התפתח.
רוחנית.
מה?
צורה רוחנית.
כן, יש צורה רוחנית של המקדש. השאלה היא, מה הצורה הרוחנית הזאת אומרת? כן? זה אומר שיש מקדש בשמיים. מה זה אומר שיש מקדש בשמיים? אפשר לתפוס את זה בצור. כן, יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, אז אפשר לתפוס את זה בצורה של אידאה, זאת אומרת, יש אידאה שמתגשמת למטה, אפשר לתפוס את זה בצורה קונקרטית ממש, כאילו מקדש חומרי שיורד מן השמיים, זה הסטייה הקטנה. עכשיו, אם כן, השורשים של זה הם עמוקים, זה לא במקרה נאמר, אבל זה מחוץ לנושא שלנו. עכשיו, בואו נחזור לעניין המשיחי, כן, כשאנחנו מדברים על משיחיות, אנחנו מדברים על נתונים בתוך העולם, המאפשרים להפוך את העולם לטוב יותר. זאת האמונה של היהדות, שיש בנו היכולת לעשות את זה. כמובן, לא לבד, צריך סיעתא דשמיא. אבל יש הבדל בין סיעתא לבין זה ששמיא עושה את הכל לבד. עד כאן מובן מה שאני אומר? טוב. כן, בבקשה.
לא כל כך
מבין
את המושג
משיח.
אני עד עכשיו, זאת אומרת, עזור לי להאמין.
בבקשה.
עד עכשיו אני רואה את המשיח בתור אדם חיצוני, שהוא אדם, יכול להיות שהוא אדם... טכנולוגיות גדולות, כלומר, הוא לא יכול לעשות ניסים ונפלאות, כנראה הוא לא יעשה. אבל הוא אדם מבחוץ, כלומר, הוא אדם שהוא מעל כולם.
אתה אומר, עד עכשיו הבנת שהמשיח בא מבחוץ. הסבר נעלי מה זה מבחוץ. מה פירוש הוא בא מבחוץ? מחוץ למה? ראה, האם הוא נולד לאמא יהודיה? זהו, כלומר, בוא נחשוב על זה, כן? כלומר, אם אנחנו שמשיח בן דוד הוא מלך משושלת המלוכה, זה ברור שאם הוא בא, אני יודע, הוא זה יצור שמימי, הוא לא יכול למלוך, הוא לא מבית דוד. נכון? כלומר, זה חייב להיות שהוא ילוד אישה וילוד איש. נכון? כן? לא כמו שהנוצרים עשו. הוא חייב להיות ילוד איש וילוד אישה, ולהיוולד בחדר לידה מן הסתם, וללמוד בגן ילדים שלנו כמובן, מהזרם שלנו חייב להיות, לא? אם לא, זה לא בסדר. הוא צריך להצביע על המפלגה שאנחנו מצביעים. אני עוד קצת מקצין, אבל אני אומר, זה ברור שהוא חי כאדם, והוא באמת אדם. זאת אומרת שהוא מרכז בתוכו את היכולות הגדולות שנמצאות בעולם. אז ברור שהוא שונה מכולם במובן הזה שיש לו גאונות מיוחדת, שהיכולת לעלות על הגלים. אבל זה לא מתחיל ממנו. לא? גם מלך, אגב, מלך הוא מולך בגלל שהעם רוצה אותו. אם אדם בא ואומר, אני המלך שלכם, אבל לא רוצים אותו, אז הוא לא מלך. כן, תאמין אותי? כן, בבקשה.
מה ההבדל בין המשיח הזה שאף תהיה והמשיח ש... זרמים אחרים של היהדות
הם מחכים. אני לא יודע בדיוק מה זה, מה המשיח, צריך לשאול את הזרמים האחרים של היהדות, למה הם מחכים, כן? אבל תראה, באופן כללי, יש תפיסה פגנית, מיתית, של המשיחיות, שהתפתחה בתוך היהדות. עכשיו אני אעשה להסביר מאיפה זה בא. כשבמשך מאות שנים, אלפי שנים, המציאות היא ההפך ממה שאנחנו מצפים. אז אתה לא רואה איך במציאות יכולה לצמוח הגאולה. לכן אתה מוכרח לעשות את הגאולה לעניין אידי. ואז יוצא שהמשיח יהיה איזה אדם עם יכולות על טבעיות, עם הקרנה רוחנית בלתי רגילה. ואז רק מכוח ההקרנה שלו כולם יקנעו לפניו. זה מה שרואים את זה אצל חבד. כן? הציור המשיחי שלהם, בלי קשר לשאלה אם זה הרבי מלובביץ' או לא הרבי מלובביץ', הרעיון המשיחי אצלם הוא רעיון שמנסה לעקוף את הממד הפוליטי. כלומר, לא צריכים להיכנס דרך הפוליטיקה. כן, הפוליטיקה זה דבר מלוכלך. אז איך אפשר, איך יכול להיות שהוא יהיה מלך? מלך עוסק בפוליטיקה, עוסק במלחמה. זה נכון, הוא יעסוק בזה, אבל בצורה כל כך רוחנית, כל כך נעלה, שהוא לא יצטרך בכלל להיכנס דרך מערכות פוליטיות וכו'. משהו כזה. זה ניסיון לברוח מן הממד הפוליטי. זה באופן כללי. עכשיו, אם אתה שואל את האנשים, הם אומרים ככה, שמן הסתם בוקר אחד הם יקומו, ויהיה שידור סטריאופוני שימלא את כל החלל, ויהיה ריח של ורדים, שימלא את האוויר, וכולם יעופו על עננים אל בית המקדש בירושלים. וברקע יהיה המשיח של הנדל. אבל כמובן, בגרסה משופרת, יהיה האזכורים של הברית החדשה. כן. כן.
ההגדרה שלך שמענו משיחיות.
משיחיות.
משהו שנראה לי כל כך, כל פוליטיקה בעולם היום, כן, זה כאילו כל זמן. אני מנסה לעשות דברים טובים ממה שיש בעולם.
לא, לא מדויק, לא מדויק. לא מדויק. כלומר, לא כל פוליטיקאי הוא משיחי. כי יש למשל בתפיסה הרומאית, הרומית של השלטון, שבכל זאת הם היו פוליטיקאים, הם לא חשבו שהם יכולים להביא לגאולת האדם. אלא הם אמרו, צריך לנהל את העניינים בינתיים. אין מה לעשות, אין תקווה. או בתפיסה היוונית, בתפיסה היוונית, המשטר הפוליטי זה דבר שמתחלף, יש איזה מעגל. כן, לפי אריסטו, מדי פעם חייב להיות שיהיה מלוכה, לפעמים אוליגרכיה, לפעמים דמוקרטיה, לפעמים דיקטטורה, וחוזר חלילה. זאת אומרת, זה מין טבעת כזאת אינסופית של משטרים, וזה לעולם לא יביא לכלום בעצם. או אצל הרקליטאוס. הרקליטס, סליחה. הרקליטס אמר, תמיד היו מלחמות, תמיד יהיו.
לעשות טוב וגאולה, אני רואה
משהו
לעשות אקוידוקט, לעשות טוב.
כן, אתה צודק. כן, השאלה היא לאן זה מגיע. האם זה מגיע בסופו של דבר לזה שהעולם הוא עולם טוב, טוב יותר. והתשובה היא שלפי הרומאים למשל לא. הפוליטיקאים היום הם באופן כללי מושפעים מן הנצרות ומן היהדות. זאת אומרת, העולם המערבי קנה את הרעיון שאנחנו צריכים לשנות את העולם. לעשות זה יותר טוב. מאיפה הם קנו את זה? קנו את זה מאיתנו. שיווקנו את זה טוב. כן? למשל, אבל תראה, למשל, אצל האינדיאנים העתיקים, האסטקים, למשל, במקסיקו, אז הם גם כן דיברו על איזה מין משיח, אבל זה מאוד מעניין איך הם דיברו עליו. הם דיברו עליו בתור אלוה. איזה מין אל שעתיד לבוא ולגאול את מקסיקו. זה בדיוק דומה לנצרות בול. הם מעצמם לא יכולים. כן, בבקשה. גאולת האדם זה כוונה השלמת הזהות האנושית. כלומר, אנחנו רואים שבתוך כל בעלי החיים, האדם הוא בעל החיים היחיד שעדיין לא גמר את ההתפתחות שלו. כאילו אנחנו בינתיים בלתי מושלמים.
אה?
כן, השלמת האדם, זה נקרא גאולתו. לא, זה לא חידלונו, עד רבה. זה האושר. אז אחר כך יש כבר יעדים אחרים. אבל השלמת המעגל ההיסטורי הזה, שבו למשל יש שלום. שמת לב שיש כל הזמן מלחמות? זה מאוד לא בסדר שיש שלום, שאין שלום. זה לא בסדר שאין דת אלוהים. זה לא בסדר שאין תקווה. זאת אומרת, יש הרבה דברים בעולם שמאוד רעים, ואנחנו רוצים לשנות את זה. כן? אצלנו זה מתרגם גם בזה שאנחנו רוצים את בית המקדש, רוצים את ישראל על אדמתם, שתחזור הנבואה, הרבה דברים אנחנו רוצים. כן? בדיוק, בדיוק. נכון, למשל דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים שאנחנו בעל החיים היחיד שיש לו בגדים. נכון? שמת לב? יש לנו בגדים. הבגד זה תוספת על הטבע. עכשיו, מה שמעניין לגבי הבגדים זה שהם משתנים כל הזמן. זאת אומרת, יש מושג אופנה. כן? כל הזמן משנים בגדים. מה?
גם
אופנה להיות ערומים. גם לא. כי גם הערומים, הם רוצים לפחות שתהיה מצלמה על הצוואר. זאת אומרת, זה... לא, יש תמיד תוספת. גם בשבטים מאוד מאוד פרימיטיביים, אז צובעים משהו על הגוף, יש טבעת, לא משנה. כלומר, תוספת כלשהי לטבע. דבר שאתה לא מוצא אותו אצל שום בעל חיים. והאופנה, זה אומר שכביכול עדיין מחפשים את האדם האידיאלי. עוד לא הגענו אל הבגד האמיתי אפילו. כן? וזה במיוחד מורגש אצל נשים יותר מאשר אצל גברים. כי כל אישה שפותחת ארון מלא בגדים אומרת, אין לי מה ללבוש, נכון? בבקשה.
זה מה של הביטוי גאולת אדם, אבל את הדוגמאות שהבאת זה היה יותר מהצל נשי, שלום...
זה התנאים. כלומר, השלום וזה שלא יהיה רעב וכו', זה התנאים. אבל הוספתי עוד נקודה חשובה. דעת אלוהים. שמת לב. עכשיו, מה שאנחנו יודעים, אנחנו בני ישראל, יודעים שכדי שכל זה יצליח, צריך שבמרכז העניינים תהיה גאולת ישראל. או, וגאולת ישראל כוללת בתוכה כמה יעדים מאוד מוגדרים. כן.
אמרו שהמשיח, זאת אומרת, הוא בא מתוך עם ישראל.
נכון.
זאת אומרת, השאלה שלי כאן, האם אותו אחד, אותו אדם, שיעשה שלום, נקרא לו משיח, זאת אומרת, הוא זה ש...
טוב, אתה שואל פה שאלה יפה, מה זה משיח בכלל? אז בשביל זה צריך ללמוד הלכות מלאכים של הרמב״ם.
אני
כבר,
הרב יכול לתת לי מקור
דרך יקרו. יש הלכות מלאכים להרמב״ם, יש גם קלטות של שיעור שהעברתי, של שיעורים שהעברתי על הלכות מלאכים במכון מאיר, אפשר להשיג בו בחדר המולטימדיה, כלומר במקלט למטה. אני נתתי שיעור. סדרה של שיעורים שהעברתי על הלכות מלאכים להרמב״ם, שם למדנו את כל ענייני המשיח. אבל באופן כללי, המשיח זה אישיות, קודם כל פוליטית. הרי התואר שלו זה המלך המשיח. נכון? מלך. אז כדי להיות מלך, אתה צריך קודם כל לתפוס את השלטון. אין לך שלטון, אתה לא מלך. אגב, אני מגלה לתדהמתי שיש פה ספר נצח ישראל, סגור על אחד השולחנות. וזה כל כך חבל, כי אני בטוח שיש אנשים שרוצים אותו. הנה, הוא פה ליד זוהר. נכון? אז אם יש מישהו שרוצה ספר, אני בטוח שיש מישהו שרוצה. כן. זה בעמוד קופסה מחדלת. אז קודם כל זה אישיות שגואלת את עם ישראל. עכשיו, מה הוא עושה? הוא מקבץ נתחי ישראל, והוא בונה את בית המקדש, הוא עושה את המלחמות, בסוף גם מביא שלום בעולם, מחזיר את הנבואה וכו'. או? אבל השלום זה שלב שני, כן.
כאילו, אתה יכול להגיד שזה,
הם
מצאו את הבגד המסוים שהם רוצים ככה, הם כאילו מושלמים,
אפשר להגיד,
מבחינת הלבוש.
כלומר, חברות שמנסות ליצור דגם אחיד של לבוש, הן חברות שחושבות שהן מסוגלות להגיע לאדם אידיאלי. כלומר, זו חברות משיחיות.
זו
המסכנה
שלך,
שלא אומר. לא, זה מה שאני אומר. כלומר, חברה שאומרת, חייבים להתלבש דווקא באופן מסוים, היא חברה שחושבת שכבר הגיעה לימות המשיח.
הם לא אומרים שחייב,
זה משנה, שאלה מכוח מה החיוב, מצד הלחץ החברתי או מצד חוק, לא משנה. אבל זה הוא נתון כזה, כן? היה ניסיון כזה אגב בסין העממית, בסין עד לפני לא הרבה זמן, כולם לבשו אותו דבר. כן? אז זה מין חברה, אני קורא לזה פסדו משיחי, כן? זה לא משיחי באמת, אבל זה חברה שסבורה שהיא כבר הגיעה לתיקון המושלם. אשרי המאמין.
אבל זה באמת תיקון להיות כזו אחידות?
לא, ודאי שלא, ודאי שלא. זה בדיוק מזכיר את מגדל בבל. כן. כן.
אבל אם אתה תשאל אותם, שאני מניח שהם לא יגידו לך שהם חושבים שהם משיחיות.
כן, ודאי הם יגידו את זה. כלומר, לא במילים האלה, אבל זה מה שהם יגידו. הם יגידו, אנחנו ייצרנו את הדגם האידיאלי של האדם, ומכאן ואילך אנחנו צריכים לשכנע את כל בני האדם להיות כמונו. ויודע אם אתה מכיר, יש מושג שמאוד מתפתח בחברות מסוג הזה, קוראים לזה קירוב רחוקים. מכיר את המושג הזה? לא, זה בדיוק השם הזה. כן? הם עוסקים בקירוב, הם קוראים לזה. קירוב.
לקרב אנשים לדת.
כן? קירוב רחוקים. המושג הזה הוא מושג מאוד בעייתי. בגלל שמה זה, מה זה אומר קירוב רחוקים? זה סוג של גסות רוח. זה בא לומר, אני כבר במקום. אתם רחוקים, בואו תבואו אליי, כי אני כבר האדם האידיאלי, אני האדם המושלם, ורק מתוך חמלה אליכם, אני עוזר לכם להיות כמוני, כי אני מה שצריך להיות. כן? וכך אמרו לי במפורש, אנשים שעוסקים בדברים האלה, אצלם, אמרו לי במפורש, כן, ודאי, אנחנו הדגם המושלם, ואנחנו צריכים לעזור להם להיות כמוני. יש, הביטוי האמיתי הוא, צריך להיות משהו אחר לגמרי, זה קירוב לבבות. עכשיו, קירוב לבבות זה אומר שגם אני וגם האיש שאני פועל כלפיו, שנינו רחוקים מהשם. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להתקרב, נכון. כן, אבל, טוב, בואו נחזור אם כן לנושא המשיחי. אנחנו רואים את המושג של משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה כבר אומר שיש כמה סוגי משיחיות באומה. ויש גם מדרשים שמדברים על משיח כהני, כהן צדק. יש גם דיבורים על אליהו הנביא. יש גם דיבורים על משה רבנו בתור המשיח העתידי. ויש גם, מבחינה מסוימת, משיח לכל שבט ושבט בישראל. כן, הגמר... בדיוק. הגמר אומרת, אין לך שבט בישראל שלא העמיד שופט. כן, דן זה שמשון, מיהודה עותניאל בן קנז וכולי. כלומר, אין לך שבט שלא העמיד שופט. כשהשופט הוא בבחינה מסוימת, הגואל המקומי, לא רק הגואל מהסכנה, אלא הוא זה שמביא לידי ביטוי מושלם את הזהות של אותו השבט. יש אגב גם רעיונות משיחים אצל הגויים. למשל, כל המשוגעים בצרפת חושבים שהם נפוליאון. נכון? שמתם לב לזה? בתי החולים לחולי נפש מלאים באנשים שחושבים שהם נפוליאון. אצלנו הבתי חולים מלאים באנשים שאומרים שהם המשיח. נכון? מה אתה אומר? כן, אבל מה זה אומר לחשוב שהוא נפוליאון? כי שם נפוליאון בונפרטה היה מבחינה מסוימת המשיח של הצרפתים. כלומר, הוא ביטא את הסינתזה של כל הזרמים שהיו באומה הזאת. גם המלוכה, גם הרפובליקה, גם הרעיונות של החופש וגם הרעיונות הדיקטטוריים, הכל ביחד, באישיות אחת. ולכן זה מהווה מבחינתם המוקד המשיחי. היה אחד כזה לפניו, זה לואי 14. אבל הוא הביא את זה להשלמה. אפשר לומר, אם כן, שיש הרבה פעמים איזו אישיות ששייכת איזושהי ציבור, שהיא המשיח של אותו הציבור. אם נפרט את זה יותר, זאת אומרת שלכל משפחה יש משיח משלה, ובאופן קיצוני עוד יותר, כל אדם הוא המשיח של עצמו. ברגע שהוא מצליח להוציא את עצמו אל הפועל. מה אתה אומר?
כמה זה הדבר שעומד ביני ובין
ההצלחה, זה אני. בדיוק. עכשיו, כשאדם רוצה לקצר את הדרך, הוא עצר. אז הוא כבר חושב שהוא הגיע. זה המשוגעים, כן? המשוגעים חושבים שם המשיח. למה? בגלל שיש בכל אדם נקודה כזאת. בכל אדם יש נקודה משיחית שצריכה להתבטא. פעם שמעתי בשם הרב גינסבורג, שמשוגע בגמטריה, אני משיח. זה הגימטריה. פעם היה בכותל, היה יהודי אחד שכל הזמן שהוא אמר שהוא המשיח, והוא כל הזמן בלבל את המוח. שמה, היה יהודי גדול, הרב זוסמן זכרונו לברכה, שהיה תלמידו של הרב חרל"פ, היה מלמד שם, ותמיד הוא היה אומר לו שהוא המשיח. אז יום אחד הרב זוסמן אמר לו, תראה, בכל אדם מישראל יש נקודת משיח, אבל מי שמדבר מאבד את זה. ומאז הוא שתק. כן. טוב, מה? כן, כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. לכן גם כל אחד, כתוב בגמרא, שכל אחד, כשהוא חיפש את השם של המשיח, אמר את השם של הרב שלו. כן? למשל, שאצל רבי ינאי היו אומרים ששמו של המשיח זה ינון. אצל רבי חנינה היו אומרים שזה חנינה. וכולי. כלומר, הביאו כמה ראיות כאלה. ושכל אחד רצה שהרב שלו יהיה המשיח. משהו כזה. כלומר, זה כל אחד ירגיש את הצינור המיוחד שלו. מבחינה מסוימת, כן. זאת אומרת, כל אחד, אם זה אמיתי, כלומר, אם זה אותנטי, אז כל אחד מבטא את המשיחיות שלו. נגיד ככה, לא אמרתי שזה להלכה, אני אמרתי שיש לזה משמעות. למשל, אצל חב"ד, זה ברור שיש תפקיד משיחי מסוים שמילא רבי מלובביץ'. אגב, לא מה שחושבים. מה כן, אני חושב, הנקודה של השבע מצוות בני נוח. הוא הרב הראשון, הרציני במאה ה-20, שפנה אל הגויים לקיים שבע מצוות בני נוח, שזה בהחלט תפקיד משיחי. אז זה אולי מסביר את זה. כן, מה אתה אומר?
אבל אני צריך להבין מה כל כך חזק במשיח. אין לו, לפי מה שהרב מתאר.
לפי זה אין שום דבר חזק במשיח. יפה מאוד. יש ביטוי, אנחנו אומרים בתפילה, נכון? אפס בלתך לימות המשיח. זאת אומרת, היחיד שפועל בימות המשיח זה הקדוש ברוך הוא. אז מה המשיח עושה? אפס.
אבל הוא כתוב שהגויים כביכול הגיעו לאותו כוח של המשיח. זאת אומרת, כל האומות יהיה להם את הכוח שווה. זאת אומרת, יש לך כוח אדיר.
המשיח הוא מי שמסוגל לכלול בתוכו את כל הנטיות האלה. הרי בגמרא ראינו לפני כן שהמשיח נקרא בשם בר נפלה, נכון? זוכר את זה? כן, מה זה בר נפלה? לא, זה לא מה שאמרנו. זה לא מה שאמרנו. בן נפלים. היית בשיעור שבו למדנו את זה? אז אני מבקש לזכור את הדברים שאנחנו לא אומרים. בר נפלה, הכוונה שהוא בן נפלים. זאת אומרת שיש בהיסטוריה כל הזמן הפלות משיחיות. כל פעם מישהו מנסה לגאול את העולם, להביא להשלמת העולם, נאמר, וכל פעם זה נכשל. אבל המשיח קולט בתוכו את כל ההפלות האלה. קולט וכולל. ואז הוא דרכו, כל מה שנפל מצליח. ולכן כולם יגידו, כלומר, תשאל, מאיזה מפלגה יהיה המשיח? כל אחד יהיה משוכנע שהמשיח הוא במפלגה שלו. כן, משהו כזה. כן.
אבל אמר שהרבי מדובר שמילי תפקיד משיחית.
בוודאי.
אבל לא במה שחושבים.
נכון.
אבל במה שחושבים לא
מילי את הדבר? לא. בגלל שכלפי עם ישראל המשיח זה מי שצריך להיות מלך, קודם כל. צריך להיות בעל השלטון. אם אותו רב היה מקים צבא וגובה מיסים, הוא היה יושב בכלא האמריקאי. עם יונתן פולה. בסדר? זאת אומרת שלא הייתה מלכות. עכשיו, וזה לא מקרה הדבר הזה, כי יש באמת בחב"ד איזו נטייה להתעלם מן הממד הפוליטי. לא רוצים את הפוליטיקה. וזה מאוד חזק אצלם. זה כן, יש מאמר חשוב של הצמח צדק. הרבי השלישי מחב"ד. כן? רבי מנחם מנדל הראשון. ששם הוא כותב בספר דרך מצוותיך במצוות מינוי מלך. דרך מצוותיך. זה ספר עמוק מאוד, באמת, יפה מאוד. שם יש ביאור ארוך מאוד על מצוות מינוי מלך, לפי החסידות. ושם מבורר שמלך, שם זה מי שמרכז את כולם מסביבו. וזה השורש של כל התפיסה הזאת. אז בואו נתקדם קצת בנושא של משיח בן יוסף, כי אני רוצה שהדבר יהיה ברור. בתוך עם ישראל יש, אם כן, מגמות משיחיות שונות, ואז ממילא גם הגדרה שונה של היעד המשיחי. כלומר, למה אנחנו רוצים להגיע? כל אחד מגדיר את זה אחרת. וזה מתרכז בסופו של דבר בשתי נקטיות עיקריות, שהשורש שלהם זה אצל רחל ולאה, אחר כך אצל יוסף ויהודה, ואחר כך באומה, בממלכת אפרים וממלכת יהודה, ובימינו זה בא לידי ביטוי בציונות החילונית והדתיים. אפשר לומר, זה שני הזרמים העיקריים של המשיחיות בעם ישראל. מה? זו שאלה גדולה, זו שאלה. יוסף ויהודה. ממלכת אפרים וממלכת יהודה וחילונים דתיים.
אפשר להגיד גם שרון
ודוד? זה שייך לזה, כן, כן. אני רק אמרתי בקווים מאוד מאוד קליים. אחר כך פרטי פרטים זה מאוד מסובך. אם זה מעניין אותך, יש ספר קצת עמוק, על פי קבלה קצת, של רמח"ל על זה. נקרא קנאת השם צבאות. כן? ספר לא מפורסם כל כך. נכון? ספר קנאת השם צבאות. שם הוא מסביר את הדברים האלה. המהלך של משיח בן יוסף במיוחד שם, זה מאוד מעניין אותו. בגלל מה שעשו מזה השבתאים. עכשיו, אם כן, הנושא המשיחי הוא שיש מי שמסוגל להביא לגאולה, ויש בעיה בהגדרת היעד. למה אנחנו רוצים להגיע, ואנחנו יודעים שיש שתי מגמות. כשיהודה שייך לראש, ויוסף שייך לגוף. קדושת הגוף וקדושת הראש. קדושת הראש זה החוכמה. כלומר, אם יש חוכמה, אז הראש יצליח. ראש בלי חוכמה זה לא ראש. ולכן אצל יהודה יש נטייה דתית מאוד, כן? איך כתוב? הייתה יהודה לקודשו. ואילו אצל אפרים, שזה עיקר שבט בית יוסף, יש נטייה של הגוף. המבחן של הגוף זה לא החוכמה. המבחן של הגוף זה האחדות. האם יש איחוד בין האיברים? ולכן נאמר, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. כלומר, העניין של ישראל זה הממשלה. ראש בלי גוף זה לא ראש באמת, וגוף בלי ראש זה גם בלי, זה לא גוף באמת. לכן צריך לחבר. איך כתוב על ירושלים? כי מגדל דוד צווארך. מה זה הצוואר? זה מה שמחבר. נכון? אבל קודם כל יש, צריך להכיר בזה שזה שתי ישויות. למשל, הבירה של שבט יהודה, כי זה מתפקד כראש. כשאתה שואל את הראש מה היעד, הוא נותן לך תשובה אחרת מאשר הגוף. למשל, הבירה, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. הבירה של שבט יהודה זה חברון. הבירה של שבט אפרים זה שכם. מה מחבר ביניהם? ירושלים. ירושלים זה של כל ישראל. אבל מה זאת אומרת שזה של כל ישראל? זה לא שיש מטרה אחת, אלא המטרות מפתחות מטרה נוספת. כלומר, יש יהודה ויש אפרים. על גבי זה, יש מגמה שלישית, הנקראת משיח בן דוד, שהוא דווקא מסוגל לאחד בין שניהם. מובן? אמנם משיח בן דוד הוא מיהודה, אבל הוא מבטא שלב מתקדם יותר. אם תסתכל, הכל מבואר בספר יחזקאל בעצם, נכון? לגבי שני העצים. ואתה בן אדם, נראה את זה בספר יחזקאל במקור. זה קוראים לזה בהפטרה של פרשת ויגש, נכון? כמה שאני זוכר. איך זה? כן, זה בפרק למד זין. ויהי דבר השם אליי למור, ואתה בן אדם. קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה, ולבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם. נו. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי, והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. מדבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה, אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך. ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. כלומר, אתה רואה שזה לא שלוקחים מלך, וכולם מזדהים איתו, אלא יש קודם כל שתי הזדהויות, והן אחר כך עושות סינתזה. וזה לא כל כך פשוט הדבר הזה, כי עכשיו כשנדברים על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שרגילים לפי הפרשנות של הגאון מווילנה, להסביר שמשיח בן יוסף זה הציונות החילונית, ושאחרי זה במשיח בן דוד. הרבה פעמים מתפתחת תפיסה כזאת אצל הדתיים, טוב, בוא נחכה בסבלנות בבית המדרש, שהציונות תגמור את העבודה שלה. כן, הרי יש משיח בן יוסף, אין מה לעשות, אין ברירה, שהם יגמרו עם זה, כשהם ישברו את השיניים, סוף סוף אנחנו נבוא, נעשה מדינה דתית. כן? אמרנו לכם שזה לא ילך ככה, אנחנו עכשיו תופסים את השלטון. זה תפיסה ילדותית לחלוטין, הדבר הזה. למרות שיש לפעמים מקום למחשבות כאלה, אבל צריך להבין שזה ילדותי. הכתוב אומר לנו שלא. שמשיח בן יוסף יגיע למצב כזה שהוא לא יוכל להסתדר לבד, ולכן יצטרך לצרף אליו את משיח בן דוד. לא? זה לא ביטול, זה לא אובדן של האפרים. אין, יש אפילו שיר כזה, אני עוד חי. נכון? זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני, אני עוד חי, חי, חי. כן, מה פירוש הביטוי? אני עוד חי. כי היה מקום לחשוב שאני מת. שמשהו כבר לא ילך, ועכשיו הדתיים יתפסו את השלטון. כן, אז זאת לא הכוונה. או? יש בספר תהילים פרק שמדבר על משיח בן יוסף. נקרא פרק פ. למה נקרא פרק פ? כי הוא במקום ה-80. שמונים זה בגימטריה פ. ושם יש תיאור של משיח בן יוסף. כן? אולי נקרא את זה. אני מציע, מי שרוצה. לא יכול להכריח אף אחד. לנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור, רועה ישראל האזינה. מי זה רועה ישראל? הקדוש ברוך הוא. אבל הוא נקרא רועה ישראל במובן של ישראל ולא יהודה. יש יהודה וישראל, נכון? רועה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף, יושב הקירובים, הופיע לפני אפרים, ובנימין ומנשה. שימו לב, שלושת אלה, ילדים של? של רחל. לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לשועתה לנו. אלוהים, השיבנו, והאר פניך ונבשע. השם אלוהים צבאות, עד מתי עשנת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש. תשימנו מדון לשכננו ואויבינו ילעגו למו. כלומר, מה אומר כאן המשורר בתהילים? הוא מתלונן על זה שהקדוש ברוך הוא כביכול עזב את עם ישראל. לא עוזר לו מול האויבים. אלוהים צבאות השיבנו. והאר פניך ונבשע. כלומר, הוא מתפלל. כן? תחזור אלינו, תעזור לצבא שלנו, שנילחם. מה עם קיום מצוות? לא מוזכר בכלל. כלומר, המבחן של שבט אפרים זה לא המצוות, אלא זה האחדות. איך אומר הנביא? חבור עצבים אפרים הנחלו. אמרו חז"ל שאף על פי שאפרים מחובר לעצבים, דיינו לעבודה זרה, כיוון שהוא חבור, כלומר שיש אחדות בין בני האומה, הנחלו. הוא עשה את מה שהוא צריך. הסולידריות הלאומית. למרות שכולם עובדים עבודה זרה. גפן ממצרים תסיע. מי זאת הגפן שהשם מסיע ממצרים? מה? מה ביתו? גפן? מה זה גפן? מה זה גפן? מה זה גפן? ענבים. זה עץ שנותן ענבים. האם עץ שנותן ענבים זה דבר טוב או רע? אז למה אתה שואל? טוב. גפן ממצרים תסיע. מי זאת הגפן הזאת? עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לקח גפן, הביא אותה ממצרים. תגרש גויים ותתעיה. כן, בימי יהושע בן נון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ, ונטע את עם ישראל בארץ. פינית לפניה, ותשרש שרשיה, ותמלא ארץ. כוסו הרים צילה וענפיה ארזאל, תשלח כציריה עד ים ואל נהר יונקותיה. כן, כלומר זה התיאור של השלב הראשון, שהשתלטנו על כל ארץ ישראל, מהים ועד הנהר. הכל טוב. מה זה?
יש לך פה גם מצווה.
איזה מצווה?
של יישוב הארץ.
כן, אבל תדע לך, שזה שיש מצווה ליישב את ארץ ישראל, זה בגלל שמלכתחילה יש קשר בין העם לארץ. כלומר, הקשר שלנו אל הארץ היה קיים עוד הרבה לפני שהקדוש ברוך הוא נתן מצווה לכבוש את הארץ.
אז הוא אומר פה שהוא יזרע את הגפן.
כן, אבל לא כתוב שזה מצווה, אני לא מבין. זה שזה מצווה זה משני. כן? זה קודם כל, זה תיאור היסטורי. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, על מה? על מה הקדוש ברוך הוא קראת ברית? על הארץ, נכון. ובסוף הוא קיים את בריתו, הוציא אותנו ממצרים ונטע אותנו. עכשיו אומר המחבר, למה פרצת גדריה? למה פתאום יש פרצות? וארוהה כל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער, וזיז שדה ירענה. מה קרה שפתאום המקום הופך להיות שמם וכו'? אלוהים צבאות, שובנה, הבית משמיים וראה ופקוד גפן זאת. עכשיו פה המשפט העיקרי. וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. כי אם זו הזה עם חד, זה היה משהו אחר. הוא אומר, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם כן, לגאול את הגפן ואת הקנה. מה זה קנה? קנה זה לא חנה. חנה זאת אישה, שקראו לה חנה. קנה, מה? לא, מה פתאום? אם זה מדבר עליה, זה עם חד. מה? קנה. קנה, מי שעוסק בחקלאות של גפנים. בחקלאות של גפן, בקרמים, כן? יודע שאתה עסקת בנטיית גפנים? לא. יש בעיה בגפן. הגפן זה עץ שנותן פירות, אמנם, אבל הוא רך מאוד. מה? כן, הוא גם רך, הוא לא חזק.
מה שמסיעים אותו?
אם אתה שם את הגפן באדמה, הוא לא יחזיק. אז מה שעושים, לא, לא, לא. אם זה היה עמודים, היה כתוב עמודים. אלא מה שעושים, נוטעים באדמה גפן אחרת, חזקה, אבל שלא נותנת פירות. קוראים לגפן הזאת, לשורש החזק הזה, קוראים קנה. מלשון בסיס, את הכיור ואת קנו. עכשיו, מה שעושים, אחרי שזה קצת מתחיל לגדול, עושים חתך עם סכין בתוך השורש הזה, ומרכיבים עליו את הגפן הרך, שנקרא רוכב. יש קנה, ועל גבי זה יש רוכב. ואז יוצא שהקנה נותנת את העוצמה שלה בתוך העץ, והרוכב נותן את הפירות. ככה יש גפן. מובן? נכון, אז צריך בסיס ולגע בזה עוד משהו. זאת אומרת שהמחבר פה בתהילים מבקש מהקדוש ברוך הוא להציל שניים. שיציל את הגפן ואת הקנה. מי זאת הקנה? זה משיח בן יוסף. זה מי שבא עם העוצמה המדינית, הלאומית, הכלכלית. הרי יוסף, מה הוא עוסק? בכלכלה. אתם רוצים לאכול? יש לי חיטה. רגע, אין לך איזה שיעור תורה? לא, לא, יש לי חיטה קודם כל. קודם כל תאכלו, אחרי זה נדבר על יהודה שיפתח בו בית מדרש. קודם כל שיהיה לכם מה לאכול. זאת אומרת, יש הבסיס החזק הזה הוא הכרחי. עכשיו, יש מי שיאמר, לא, יש זמן של משיח בן יוסף, זה הקנה. אחר כך בוא נעקור את הקנה וניטע את הרוכב. מה יקרה? גם הרוכב ייפול. כלומר, בלי הציונות החילונית, המדינית, הקודמת, אין שום הצלחה לבית. מרכיבים, הייתי אומר, הדתיים שרוצים להשתלט על המדינה. הם לא יהיו מסוגלים לעשות את זה. אם תיתנו לדתיים את המדינה, הם יערסו אותה. איפה האחריות הלאומית? ברור. עכשיו, מה שקורה, כשעושים את החתך עם הסכין בתוך הקנה, מה קורה? מי שמסתכל ככה מבחוץ, מה הוא חושב? אתה הולך להרוס. לא רק זה, הוא רואה שהקנה לא נתנה פירות. הוא אומר, זה איזה ייאוש. עסקנו בלמתוע קנה, ולא יצא מזה כלום. עכשיו, רואים שמישהו בא עם סכין, ופוצע את זה. שום דבר לא יצא מזה. מי שאומר את זה, זה בגלל שהוא לא יודע מה עתיד להיות מזה. אין לו סבלנות. הוא רואה את הנגעים שפוקדים את משיח בן יוסף, ואז הוא חושב שהלך על המדינה. מובן? תאונה למדינה. אנשים קופצים מהגג, כבר כל האידיאלים נפלו. וגם משיח קפץ, והודיעו שהוא נהרג. משיח לא בא. משיח גם לא מתלפן. ואותי ירדנה מעניינת יותר מהכל. זאת אומרת, מה? איפה השלום? חנוך. כן.
אז מה שעובר פה, אולי.
כן.
מכאן
אנחנו מתחילים להתבונן בשאלה השנייה. מה זה הריגתו של משיח בן יוסף? והאם הוא יהרג? כן.
בקשר לפרק של יחזקאל שקראת.
כן.
אז לפי שזה עושה רושם שכאילו צריך לפני הייחוד, זה יכול להיות להפריד.
נכון.
זאת אומרת, קודם כל מדינה דתית היא מדינה חילונית, ורק אחרי זה יהיה אפשר...
נכון.
זה קצת...
אתה אומר שיהיו שתי מדינות?
קצת...
לא, לא חייבים לעבור דרך זה, דרך שתי מדינות, לא. עשינו את זה כבר בימי קדם, זה לא, המסקנות לא היו חיוביות.
אז מה המסקנה, אם צריך להפריד?
ההפרדה היא שצריך שבן גוריון יוכל להקים את המדינה שלו בלי שהרבנים יפריעו לו.
לא, אבל זה רק אפרים. מה אם יהודה צריך מדינה כזאת, לא?
זה מסביר מדוע אפרים רודף את יהודה, באיזשהו שלב. יש איזה שלב שבו יהודה מאיים על אפרים. אז אפרים עושה לו התנתקות. אגב, את זה אמר במפורש אריאל שרון בכנסת. הוא אמר את זה ממש שחור על גבי לבן. זה מדהים איך שהוא אמר את זה. באותו דיון בכנסת שבו הוא העביר את ההתנתקות. הוא אמר כך. לחבריי המתנחלים, הלכנו ביחד דרך ארוכה, אבל הבעיה שלכם היא שיש לכם משיחיות. זה המילים שהוא אמר.
משיחיות?
הוא אמר משיחויות, כי הוא פשוט לא הצליח לקרוא טוב מה שכתבו לו, כי זה לא הוא כתב את זה. הוא אמר משיחויות, אבל מי שכתב לו מתכוון משיחיות. עכשיו, אני רוצה שתבין, זה גם אומר, גם איזה שליטה יש לאיזה שמרכזים אידיאולוגיים על הנעשה בפוליטיקה, שאפילו ראש הממשלה לא מבין את מה שאומרים לו לקרוא, אבל לא משנה. אבל מה משמעותו של המשפט הזה? לא משנה מי חיבר אותו. המשפט הזה אומר דבר מאוד פשוט. עד עכשיו הלכנו ביחד, כי אתם עזרתם למשיח בן יוסף להשלים את היעדים שלו, שם תפקידי התיישבות וכלכלה. ברגע שאתם מהווים איום שתשתלטו על המדינה, אני פוגע בכם. זה בדיוק מה שהוא אמר. עכשיו, מעניין מאוד, מה אומר על זה ישעיהו הנביא? ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרתו. אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. עכשיו יש פה ארבעה שלבים, כן? ושרה קנאת אפרים, כלומר אפרים יפסיק לקנא ביהודה, בסדר? אחר כך וצוררי יהודה, מכרת, זאת אומרת, יש אנשים בתוך אפרים שיצטרכו להעמיד אותם למשפט. לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל זה אומר שצוררי יהודה יכרתו. יש מה לעשות כשנעלה לשלטון. אחר כך, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. שהדתיים לא יפריעו לאפרים להתקיים, כראוי. שימו לב, הנביא פה מדבר על דברים מאוד מדויקים. עכשיו, מאיפה כל זה הם יודעים, הנביאים? כי זה פשוט חוזר על הסיפור של יוסף ויהודה, שהיה בתורה.
יוצא לפי הדברים שלו,
כן.
שבעוד שנה, שנתיים וחמש, או שבועיים, לא משנה.
או 20 שנה.
או 20 שנה.
כן.
גם אם תהיה פה מדינה ומשיח והכל, ימשיכו לא לשמור מצוות, וימשיכו להיות פה חילונים, והכל עולם כמנהגו נוהג.
אתה שואל, מה יהיה בעצם? האם זה אומר שהחילונות לא תיעלם?
אבל זה מה שיוצא פה, אם זה לא
יצור את זה ולא לעצמת,
אף אחד
לא הכפיד
דעת
הראשי, אז בכלל
אתה
משיך
את
הבדל
שלי,
אתה מקיים,
אתה
לא.
יהודי
אשר... זה לא שיום אחד תיעלם החילונות וכולם יהודתיים, אלא שיתעלו ביחד אל היהודי העתידי. היהודי העתידי הוא לא יהודה ולא אפרים, הוא בנימין. כמו שאנחנו רואים בתורה, שגם יוסף וגם יהודה, כל אחד רוצה את בנימין אצלו. כי כל אחד יודע שהוא העתיד של האומה. מה שכתוב, ונפשו קשורה בנפשו. נפשו של יעקב, דהיינו שורש האומה, קשורה בנפשו של בנימין. זאת אומרת שיש לכל אחד מה ללמוד מהשני. וזה בדיוק נוגע לנקודה שדיברתי עליה מקודם. קירוב הלבבות או קירוב רחוקים? אם אתה אומר קירוב רחוקים, אז בעצם אפרים הוא לא לגיטימי. ואתה אומר קירוב לבבות, כל אחד יפנים מה שטוב אצל השני. אז זה ברור שבאיזשהו שלב גם אפרים יקיים מצוות. אבל השאלה אם המשמעות של קיום המצוות תהיה אצלו זהה למשמעות שיש היום לקיום הזה בציבור הדתי, נראה לי שלא. ברור? כן.
רב,
הזכרת את בנימין, אמרת שהוא כביכול השלמות של...
נכון.
גם של יהודה וגם של...
אפרים.
אבל בנימין בסוף הוא גם בן של רחל, אז רחל בסוף היא זאת שלוקחת.
אני מבין, אני מבין. אני מבין. טוב, יכול להיות, לא יודע. לא יודע, צריך להבין איך... שאלה יפה.
כן. דוד
מבין את זה שכל אחד שמר בין אמינו, שם אותו בין נפרים, בין ראשי... טוב, בסדר. מי אמר שזה דוד שכתב את זה? טוב. אז זה לגבי יוסף, משיח בן יוסף. עכשיו, מה זאת אומרת שמשיח בן יוסף צריך להרג? אני רק רוצה להגיד בקצרה, כי אנחנו כבר עברנו את זמן השיעור, שיש בזה מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר. הגמרא אומרת שמשיח בן יוסף ייהרג. המקובלים אומרים שהוא לא ייהרג, כי יתפללו עליו ואז הוא לא ימות. יש כוונה בסידורים הספרדים, בברכת בוני ירושלים, להתכוון, להתפלל, שלא ייהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע. זאת אומרת ש... יש לנו משהו די דומה בתורה, שבנגלה יעקב חשב שיוסף נהרג ובנסתר התברר שהוא עוד חי. ועד כאן להיום.